ברכה, אנחנו ממשיכים בעמוד 469 והגענו להערה השנייה בלקט שיחות. גם יש לחלק בין ברכה לבטלה ובין ברכה שאינה צריכה. כן, מה זה ברכה לבטלה? זה ברכה לא נכונה. למשל, אדם מברך בורא פרי העץ על לחם, אז זה ברכה לבטלה. אבל יש ברכה שאינה צריכה, זאת אומרת ברכה שהיא כן ראויה, רק הוא יכול היה להיפטר ממנה באופן אחר. יעוין בעירובין דף צדיק זין בתוספות, ובחגיגה דף תת זין עמוד ב', בתוספות דיבור מתחיל נשים סומכות, ובראש השנה דף למד ג' בתוספות, וקידושין דף למד א' בתוספות, והראיה מפסחים דף קי"ז, וכן הראיה שיבוע התוספות, מספק אמר אמת ויציב שחוזר לראש, ומרשות שיכול להוציא את בר חיובה. זאת אומרת ש...
מה זה ברכה שאינה צריכה?
ברכה שאינה צריכה, כפי שאמרנו לפני בערך דקה וחצי, למי שהקשיב, הכוונה לברכה שיכולתי להיפטר ממנה. למשל, אדם מברך בורא פרי העץ, אחרי שהוא ברך בורא פרי האדמה. ברכת בורא פרי האדמה כוללת גם את העץ, לכן נוהגים להתחיל בהעץ לפני האדמה. אז הוא הפך. אז נקרא ברכה שאינה צריכה. או וכדומה. ברכה לבטלה, כפי שהסברנו לפני דקה 45 לאלה שהקשיבו, הכוונה שאדם אומר ברכה שהוא לא צריך בכלל לומר אותה. למשל, הוא מברך בורא פרי העץ על לחם. לחם לא מברכים בורא פרי העץ, אז זה נקרא ברכה לבטלה. זה אפשר גם פעם שלישית לחזור על זה אם אתה רוצה. טוב. כן, אבל אני לא מבין באמת מה זה עושה פה. זה אולי הוכנס פה בטעות.
לא, פה יש, נדבר
למה. שם שמיים לבטלה, כן. לכן, כלומר, יש, שהיראה באה לידי ביטוי, זה השדם שזהיר לא להוציא שם שמיים לבטלה. הוא מתיירה להוציא שם שמיים לבטלה. אז בהקשר הזה יש לנו ברכה לבטלה, שהיא שם שמיים לבטלה וכדומה. אז אולי בהקשר הזה, טוב, זה הערה חשובה.
חילוק לא מסביר.
כן, עיין שם, זה חילוק מעניין. זאת אומרת ש... טוב, בסדר, זה לא אותה חומרה גם. זה לא אותה חומרה, ברכה שנצריכה כמו ברכה לבטלה. טוב, שוב אני חוזר לתוך הטקסט, לכן אנו מברכים בכל בוקר. נמצא שהעיקר הוא שהאדם יעשה מתחילה כלי מוכשר לקבל את הטוב, וזה הוא מתקן את היעדר. כך אנו מברכים בכל בוקר שלא עשה ניגוי. פירוש תיקון היעדר תחילה. מה אני לא? יש להביא ראיה כי גם בהערה ג' יש להביא ראיה כי גם מצד המוסרי העיקר הוא השלילה והיעדר, והראיה עיקר הכוונה התחלה, והראיה מדהילל אמר להגר שרצה ללמוד כל התורה על רגל אחד, מה דסני לך, פירוש ואהבת לרעך כמוך בשלילה, לחברך לתעבד, ואידך, פירוש החיוב פירושה הוא זיל גמור. זאת אומרת, מה זה ואידך? ואידך אין הכוונה דברים אחרים, אלא משהו פירוש לדבר הזה. כלומר, החיוב הוא פירוש לשלילה. יוצא שהשלילה היא העיקר. פירוש החיוב הוא פירוש על השלילה והיעדר. ובזה יש לפרש מדעיתה בברכות דף נ"ה. בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לך אמור לו לבצלאל, עשה לי משכן, ארון וכלים. הלך משה והפך, ואמר לו, עשה ארון וכלים וכו'. שמה, כך אמר לך הקדוש ברוך הוא? עשה משכן ארון וכלים, כך אמר לו בצלאל, אולי אתה לא מביא לי את זה בצורה מדויקת. אמר לו, שמה, בצלאל היית. זאת אומרת, משה מתפעל מן האינטואיציה של בצלאל, שמבין שצריך לעשות לא כמו שהוא אמר לו, אלא כמו שהקדוש ברוך הוא אמר לו. שיודע היה בצלאל לצרף אותיות שבהם נבראו שמיים וארץ. הדיבורים שהיו בין משה לבצלאל, יש לרמז בהם, היש והיעדר. כי המשכן והארון דברים אשר יש להם חלל גדול. וכל אוויר החלל הוא מרומז לתיקון היעדר. והכלים המה בחינת יש. ומרומזים לתיקון היש, הרי הם ממלאים את החלל. וכיוון שמתחילה צריך לתקן את היעדר. ואחר כך יבוא תיקון היש. לכן בצלאל שידע לצרף אותיות שנבראו בהם שמיים וארץ, ידע מה שציווה השם יתברך ויתעלה, לעשות תחילה משכן וארון, כלומר תיקון היעדר כמו שכתבנו לאל, ואחר כך כלים, תיקון היש. כי העיקר ראשית כל דבר הוא תיקון היעדר, ועל ידי תיקון הדבר בשאלה הוא גם תיקון בחיוב. יש שאלה מעניינת, כתוב בגמרא שאלכסנדר מוקדון שאל את החכמים, מה נברא תחילה, האור או החושך? ואמרו לו, אנחנו לא יודעים. שואל התלמוד, למה לא אמרו לו את האמת? שהחושך קדם. אומר התלמוד, שלא רצו לדבר איתו על מעשה מרכבה ומעשה בראשית, לא רצו להיכנס איתו על דברים כאלה. אבל זה מעניין שהתלמוד לוקח כדבר מובן מאליו, שהחושך קדם. היעדר קודם להוויה. כן? זאת אומרת שיש ליעדר מציאות מאוד מאוד משמעותית, שבכל אפס נמצא כל מספר. כי מה זה אפס? זה הערה של רבי שם טוב גפן. זה פלוס A ועוד מינוס A. זה שווה אפס. כיוון ש-A יכול להיות כל גודל שהוא, יוצא שהאפס כולל את כל המציאות כולה. ומזה היסוד לדברי חכמנו שאמרו שהעולם נברא, יש מאין. כן, אז זה, אגב, זה גם שאלה בכלל בפיזיקה. מה זה החלל? היום מקובל שהחלל, לא כמו שהרב אומר כאן, שהחלל הוא פונקציה של המסה. ואז יוצא שאין חלל אובייקטיבי. אבל למשל, מה שנקרא החלל הגלילאי בפיזיקה, שיש כמין חלל אובייקטיבי, אפשר להגיד שזה גם מה שהרב אומר כאן, שיש חלל אובייקטיבי לא במובן החומרי, אלא במובן הקונצפטואלי, אם זה מועיל משהו המילה הזאת. טוב, ובזה יש להבין בשבחו של יוב, ישתם וישר וירא אלוהים ושר מרע, כן? למה לא אמרו עושה טוב? תגיד שיוב היה עושה טוב. כן? אז שר מרע, וכיוון, דלא זו אף זו קטנה, כלומר, מתחילים מהקטן, הולכים עד הכי גדול. כן? טעם, עוד יותר מזה, ישר, עוד יותר מזה, יראה, עוד יותר שר מרע. לכאורה, שר מרע זה דבר השלילי, אז למה אתה שם אותו בסוף? וכל מה שכתוב מאוחר הוא מדרגה גבוהה על גבוהה. וכיוון שמידת שר מרע כתוב אחרי המידות הראשונות, מפני כי שר מרע הוא היעדר. וכיוון שהיעדר הוא עיקר התיקון לבוא לכל מידות טובות וישרות, לכן כתוב בסוף מפני חשיבותו. וכן יש לפרש מאמר הכתוב, הן יראת השם מחוכמה וסור מרע בינה. כתוב גם כן סור מרע, שהוא תיקון היעדר והשלילה לבסוף. הערת מערכת ראשי אלפי ישראל. לא יודע מי זה ראשי אלפי ישראל, ייתכן מאוד שהמערכת זה הרב קוק בעצמו. כן, לכן זה גם מובא פה. יש בזה הרבה סבירות. שיחה שנייה, היסודות הכוזבים של מבקרי המקרא. כן, יש פה למטה הערה, שיחה זו נתפסה בלשון אידית. כלומר, יידיש. תחת הכותרת, דפולשי יסודויס פונדי ביבל קריטיקר. את תרגומו לעברית אנו מביאים כאן האורחים. כן, כלומר, מה זה פולשה? כן, איך אומרים בערבית פלסו, כן? זאת אומרת, היסודות הכוזבים של מבקרי המקרא. מה זה מבקרי המקרא? זה פסבדו מדע שהיה מצוי מאוד באקדמיות השונות, בעיקר בגרמניה וצרפת, במאה ה-19 וה-20. היום מצוי הרבה עדיין בישראל. הנחת יסוד שלא מדעית, אגב, הנחה לא מוכחת, שהתורה אינה מן השמיים. מכיוון שהתורה אינה מן השמיים, אז ממילא עולה השאלה, אז איך היא התחברה? מי המחברים השונים? מה המרכיבים השונים של הטקסט? מה היו השקפות השונות שהתערבו על ידי האורך? זה הנחת היסוד של ביקורת המקרא. היום זה די בנסיגה, לומר את האמת, אבל יש היום ביקורת אחרת, הביקורת הארכיאולוגית. יש מין ניסיון לטעון שהתנ"ך איננו עובדה היסטורית מסיבות של היעדר ממצאים ארכיאולוגיים או סתירה של ממצאים ארכיאולוגיים. גם על זה יש הרבה מה לדבר, אבל זה לא הנושא שלנו כעת. אז היסודות הכוזבים של מבקרי המקרא. ההבדל בין קודש לחול הוא לא בכמות. למשל, לומר שכאן היסודות מרובים וכאן מועטים. לא בזה עיקר ההבדל, אלא עיקרו באיכות. הקודש והחול הם שני דברים שאין להם שום קשר. ומי שרוצה לגשת אל הקודש כניגש לדבר חול, אין לו שום מושג. משל, אדם הרוצה להשתמש בחוש שאינו במקומו. לדוגמה, כשם שאין נראות בפה, משום שחוש הראייה שייך למוח ולעיניים. וכן אין למשש בחוש הריח, שתפקידו הוא עדין מאוד. כך אי אפשר לגשת אל הקודש כמו שניגשים לדבר חולין. מכאן הסיבה שהרבה מבקרי מקרא טעו מבחינה תיאורטית והיפותטית. השערות. זאת אומרת, הם לא מבינים בכלל על מהו הנושא שעליו הם מדברים, ולכן הם טועים ביסוד בכלל. רבי חנן